שטח צרכני עם צבי טסלר. שטח צרכני
ועוד שש דקות. שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית החדשה כאן ברדיו קול חי, שטח צרכני. מדי שבוע נהיה כאן בעזרת השם עבורכם ונעשה הכל כדי להגן עליכם מול יוקר המחיה, מול הבירוקרטיה, מול עוולות צרכניות, מול מי שלא מקשיב לכם. בעזרת השם מדי שבוע נבדוק מי גובה מכם מחירים גבוהים מדי, ואצל אזור רשת שיווק דווקא תוכלו לחסוך. בפעם הראשונה כאן ברדיו פתחנו קו חם עבורכם המאזינים שלנו, מאזיני רדיו קול חי. באמצעותו אתם תוכלו להיעזר בנו מול חומות הבירוקרטיה וגם מול חברות שלא נותנות לכם את מה שמגיע לכם. צוות התוכנית שלנו עובד עבורכם בכל ימות השבוע ומטפל בפניות שלכם. במהלך השבוע האחרון פרסמנו את המספר וכבר קיבלנו פניות רבות, ועוד מעט כבר נטפל באחת מהן. אז קחו דף ועט ותרשמו את המספר 039-039-039, שלוחה מספר 17, ואם לא הספקתם, בהמשך התוכנית אני בעזרת השם אחזור על המספר שוב. אני רוצה ראשית להודות לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן שליח הציבור שלכם ועבורכם ולהגן עליכם. תודה להנהלת הרדיו בראשות אבי רוזן, שמוליק טיקוצקי, מנהל התוכניות בצלאל כאן, עורכת התוכנית היא יעל צייטלין, על ההפקה שלמה פולק, יונתן לדייב מפיק אותנו על הביצוע הטכני, כאן מאחורי המיקרופון צבי טסלר, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. וכפי שציינו מיד שפתחנו את התיבה הקולית, קיבלנו לא מעט פניות, והנה אנחנו כבר פותחים את התוכנית הראשונה שלנו עם הפנייה הראשונה, שהאמת שכשקראתי את התוכן שלה זה כאב לי במיוחד. שלום הרב הלל. ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. תנסה רגע לשפר את הקו, לסגור את הרדיו ולהיות רק איתנו בלי רעשי רקע. אני רוצה רגע לחזור איתך שנה אחורה, כדי שהמאזינים יכירו כמוני את הסיפור, ואני רוצה לשמוע ממך מה קרה מול חברת החשמל.
מה שקרה זה...
הרדיו שלך סגור, הרב הלל. פשוט שומעים אותך מאוד קשה, בגלל רעשי רקע מסביבך. הנה, אנחנו מנסים לחדש איתך את הקשר. הרב הלל שומע אותנו עכשיו?
ניתקתי את הכל, אני בפלאפון.
כן. עכשיו שומעים אותך היטב, יופי. אז תחזיר אותנו כן. כמעט שנה אחורה, לתחילת החורף, תשפ"ג.
כן, קרה ב-20 לתשיעי.
מה קרה?
קפץ החשמל, אצל okay. כולם, בירושלים, וחשבנו שזה עוד מעט יחזור, חיכינו איזה חצי שעה.
מה זאת אומרת, אצל כולם? אצל כל השכנים? אצל מי זה קורה?
בין 3-4 בניינים.
3-4 בניינים שכולם בבת אחת קופץ החשמל ולא חוזר כמה זמן?
חצי שעה, ואני הייתי בקניות, אשתי התקשרה בפחד.
כן.
שהילדים הקטנים ישנים ואין חשמל.
ונתקדם קדימה? אוקיי, ותאר לי רגע, אתה יודע, הפסקות חשמל וכאלה זה דבר שלצערנו שגרתי, בטח בחורף, אבל בוא תתאר לי רגע מה הייתה בעצם הבעיה, כשכבר...
הבעיה שעלו שהיה פלוס ולא היה מינוס.
זאת אומרת, זה מי מגלה לך את הבעיה הזו?
חברת חשמל.
הם עולים על הבעיה, הם אומרים לך שיש בעיה בעצם בתשתית אצלכם?
ואומרים אנחנו מיד נשלח, כן, אומרים אנחנו נשלח חשמלאים, יעברו גם בתוך הדירות, לכל מי שיתלונן, זה בלילה קודם כל הגיע חשמלאים שלהם, בבוקר עוד הפעם התקשרנו, כולם, כל השכנים, וביקשנו, אז הם אמרו, יגיע חשמלאי, לא צריך לעשות בלגן, ויקחו, ומה שצריך לתקן, יתקנו, מה שצריך לתקן, תקנו חדשים, תשכחו לנו קבלות ותקבלו.
כי בעצם מה קרה למכשירי החשמל שלכם?
נשרפו המכשירים, נשרף לי פקס, נשרף לי מכונת כביסה, נשרף לי המיני בר שלי, שאני צריך לזה בשביל ילדה קטנה, בת חודשיים, עם פגיעה הייתה, ואני צריך מים פושרים במיוחד.
ובעצם המכשירי החשמל כולם נהרסו לחלוטין, לא רק בדירה שלך בעצם, אלא בעוד דירות, נכון? בבניינים.
שמונה בניינים. לא, ארבע בניינים, ארבע בניינים.
הבנתי, והם אומרים לך, נשלח א', נשלח טכנאי, וב', על המכשירי חשמל.
התלכו.
על המכשירי חשמל, אנחנו נפצה אתכם.
כן, התקשרו, באו, שלחו את הטכנאי, הוא נכנס, הוא אמר, תקשיבו, אני מאמין לכם, הנה המספר שלי, הוא נתן את המספר, רשמת אותו בפלאפון שלי, ואחר כך הוא אמר, אני רואה פה מה הבעיה, תקנו הכל, תשלחו, וחשמלי היה את שלכם? אמרתי, ברור, הבאתי חשמלי שלי, אני חייב חשמל. אז הוא בדק, ניתק, הכל חיבר, ועוד פעם ניתק, ועוד פעם חיבר. והוא אמר שחסר פה מינוס. ואחר כך הוא בדק את כל המוצרים, ואני גם התייעצתי מעורך דין, העורך דין אמר לי, שיכתוב לך את האירוע, ויכתוב לך את ה... שחשמלי בדק.
אבל אני רוצה רגע להבין משהו, רק כדי להבין. זאת אומרת, עד אז היה לכם חשמל רק פלוס בלי מינוס? אני לא חשמלי, אני לא מצליח להבין איך זה עבד בעצם עד אז, מה היה?
הבעיה הייתה, יש הבעיה גם עד עכשיו.
כן.
ברגע שיש רוח או יש גשם, אז החשמל קופץ.
אוקיי.
עדיין לא טופלה הבעיה. הבאנו עוד חשמלי, עוד חשמלי, הוא אמר אפרים, תתפלא לך יום יומיים או שבוע, תקרא לי, אני אכתוב את הכל, וגם הם אמרו לי את זה, לפני כמה חודשים שפניתי עוד פעם.
אז אני רואה את מה ששלחת לנו בעצם, גם את הדוח של החשמלאי, וגם את כל המסמכים, ובעצם הם אומרים, הבעיה היא בעיה תשתית, אותה צריך לתקן, ודבר שני, לגבי הציוד, באמת, הציוד נהרס. אתה פונה עם זה לחברת חשמל, ומה הם אומרים לך?
הם קודם כל משכו אותי, אמרו עד שיתקבל, לא יתקבל, לא יתקבל, עד שזה יתקבל, ואתם ראיתם,
כן.
מספר פנייה,
כן.
והם גם מתעקשים על עניין של תעודת זהות, לא רק תעודת זהות, אלא מספר, איך קוראים לזה?
מספר חוזה.
מספר לקוח?
מספר חוזה.
כן, אבל, זה לא
רגע,
צריך.
בוא רגע נדלק, אפרים, בוא ננסה רגע.
זה לא צריך כל הדברים האלה, כל הדברים האלה לא צריך, תעודת זהות.
ערב הלל, סליחה, ערב הלל. בוא רגע, שנייה רגע, זמננו, לא כל התוכנית נספיק את הכל. אז אני רוצה רגע להבין, חברת חשמל אומרת לך מה? אתה שלחת להם את המסמכים, כל מה שהם ביקשו, ומה הם עונים לך?
כן, אז הם אומרים... שזה בטיפול, וזה בטיפול, וזה בטיפול, וזה לא נכון. יש להם ביטוח, הביטוח צריך לשלם. הם צריכים לשלם לי, והם צריכים לריב עם הביטוח.
טוב, בשורה התחתונה לא קיבלת לא חשמלאי,
כלום.
ולא זיכוי.
ברור שלא. ברור
אני אגיד לך, אנחנו פנינו לחברת חשמל, והאמת שביקשתי מהם שיעלו פה לשידור, יסבירו גם מה קרה איתך, ואולי גם מה קורה עם אחרים. הם בחרו לא לענות לשידור, אבל כן שלחו לנו... את התגובה שלהם שאומרים המסמכים שאתה שלחת נפלו בפגם או שלא היו ברורים, אגב אני חייב לומר הם פה מולי, אני קראתי אותם היטב, אבל לא משנה, הם אומרים שהם הגיבו לפני כמעט שלושה חודשים למייל שאתה נתת להם וביקשו ממך להשלים.
זה שקר וכזב, זה שקר וכזב. קודם כל זה הטרדה, אני אמרתי אם לא לשלוח, הם חכו לעובד סוציאלי שבזמן הקורונה ביקשה בקשה, הם השתמשו. אני לא קיבלתי שום תגובה, אני לפני חודשיים שלוש התקשרתי, ואמרו זה עדיין בטיפול. ושזה אני מבקש ממך, שאדון מאיר שפיגלר שעולה אצלכם, הוא צריך להיכנס למאסר,
אז לא, ערבילן, אני רוצה ערבילן, אנחנו רוצים לסייע אותך, לסייע לך, אז בוא תאפשר לנו רגע. אני רק אגיד לך, אנחנו לא מסתפקים בתגובה שהם העבירו לנו כאן. הם כן אומרים שהם מבקשים קבלות שרשום שם בדיוק על מה מדובר, אנחנו נדאג לזה שהם יקבלו, ולציין את גיל המכשיר והדגם של המכשיר שניזוק, והם אומרים לגבי הנושא של של הבעיה הקבועה, הם יטפלו ממך. אז קודם כל חבל שזה היה צריך להגיע אלינו כדי לקדם את זה, אבל אנחנו כאן בתוכנית נמשיך ונעקוב ועד, ונעלה אותך לשידור בעצם, כשזה בעזרת השם יסתדר, ונעקוב באמצעותך. אם יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף באופן ענייני, אז בשמחה.
בוודאי, בוודאי. דבר ראשון, עיריית ירושלים. עיריית ירושלים שהרווחה נתחננתי אליהם שיקומי, שהם יכולים לפנות, שהם אמרו לי את זה ב-2016, שנזכו לי את החשמל שאני גר בשכונה אחרת, הם אמרו לי, ברגע שהרווחה פונה, הרווחה לא עושים כלום. אז דגל התורה, אדון רחו דוביגר, שהוא מקבל 36,000 שקל, לא עושה שום דבר, הוא צריך לקבל לבית פועה.
הרבילן, הדברים שלך, הכעס שלך,
אני חי להבטחת הכנסה, אנשים מתקשרים, חמישה אנשים.
הרבילן, שנייה, הבנתי, אבל אתה בשידור ברדיו, אז אני רק אומר, קיבלנו גם את העניינים הסוציאליים שלך, ואנחנו נמשיך ונעקוב ונחזור אליך ונוודא שזה בהחלט מטופל. הרב הלל, תודה. תודה רבה. וואו, זה באמת, באמת מכעיס ובעיקר מתסכל. שלום לעיתונאי יצחק טסלר.
שלום וברכה.
טוב, לא רק מי שלימד אותי עיתונות ואיך מטפלים בתלונות צרכניות. כשהתחלתי את הקריירה העיתונאית שלי לפני 23 שנים בתור צרכנות במקומון, למדתי זה ממך וגם אחי הגדול. אז ואתה עושה כלום מעט במשך שנים בענייני צרכנות, אתה יודע, ככה בהתייחסות קצרה לשיחה ששמענו כרגע והתסכול שלו מול חברת חשמל, ובעיקר חברת חשמל אומרים, שלחנו לו במייל, דבר שאין לו מייל בכלל, ועד שאנחנו בעצם לא מתערבים, הנושא לא מתקדם במשך שנה. עד כמה זה מפתיע אותך או לא מפתיע?
לא מפתיע לחלוטין. א', גופים גדולים נוטים להגיב בצורה יותר אפקטיבית כאשר מעורבים כלי תקשורת, ולכן כדאי מאוד לאנשים שנפגעים מגופים גדולים לפנות. אבל לפני שפונים צריך לדעת כמה כללים מאוד מאוד חשובים של איך פונים. קודם כל, דרך אגב, אני ממליץ לא להגיד לחברה, אני אתלונן עליכם בתקשורת, אני אפרסם עליכם, כי לא כי זה אסור, אלא כי אחר כך הם אומרים, הוא יהיה עלינו, הוא ישתמש בשפה בוטה, אחר כך לך תוכיח.
רגע, אז אתה אומר, מאזין ששמע אותנו, ומתנהל הרבה מאוד זמן מול גוף גדול, ומרגיש שהקיר חסום, לא להגיד להם, תקשיבו, אני פונה כרגע גם לשטח צרכני?
אפשר להגיד, כן. אבל א', השיחה מוקלטת, אז שיהיה ברור שאומרים, טוב, אני רואה שאין לי ברירה, אלא רק לנקוט באמצעים החוקיים, כמו למשל, לפנות לרדיו קול חי. אבל זה באמת, שוב, מכיוון שאנחנו מוקלטים היום בכל שיחה, עם גוף גדול, שזה לא יישמע כמו איום, חכו חכו, אני כבר אראה לכם, אני אלמד אתכם לקח, אתם כבר תראו. זה דבר שהוא בעייתי, כי ברגע שמתחילים עם איומים, זו בעיה. עכשיו, כאשר פונים, רוצים לפנות לגוף תקשורת כלשהו, חשוב לדעת דבר אחד, קודם כל, וזה קרה לי הרבה פעמים, אנשים מתקשרים אליי, ורוצים לספר לי את הסיפור שלהם, ואני אומר, בבקשה, תכתבו לי את זה במייל, ואומרים לי, רגע אדוני, אין לך 5 דקות להקשיב לי? אני אומר לו, תגיד לי אדוני, אין לך 5 דקות לשבת ולכתוב? עכשיו, למה התעקשו אותה לכתוב? כי בכתיבה אפשר למקד את הטענות, וכשעושים שיחה טלפונית, אז מתחילים, אם אני תשמע, זה היה בוקר והיה צהריים.
אז בוא תמקד אותנו, יצחק, בוא תמקד אותנו, אני עכשיו כותב מכתב, אני לצורך העניין מול גוף צרכני אחר, לא יודעת, חברת תקשורת כלשהי, אני הרבה מאוד זמן רודף אחריהם, מבקש שינתקו לי את הקו, מבקש שיזכו אותי, לא מזכים אותי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הגיעו מים הנפש ואני פונה לשטח צרכני ברדיו קול חי, מה אתה מציע לכתוב?
שכותבים את התלונה, לכתוב כותרת ברורה, תלונה נגד חברת א' ב' ג', מדוע? כי מי שמטפל בתלונה יודע כבר לאתר את הדובר של החברה ולשלוח אליו את הבקשה. Okay. אז דבר ראשון, נכתוב את הכותרת. דבר שני, לתמצת את הבעיה. זאת אומרת, לא לספר, התקשרתי ביום ראשון וביום שלישי וביום רביעי אחרי צהריים וביום חמישי, זה לא עוזר. צריך לכתוב, התקשרתי מספר פעמים אל החברה, או פניתי אליהם, או הייתי, ומאוד חשוב, לא להגזים. לא להתחיל, אני התקשרתי מיליון פעמים לחברה. אתה לא התקשרת מיליון, גם לא אלף פעם. התקשרת כמה פעמים, שגם זה יותר מדי כמובן, אבל חשוב מאוד לא להגזים. מדוע? כי חברות נוטות לעבור ולהתאפס על טעויות קטנות, ואומרים, הוא אמר שהתקשר לנו 10 פעמים, הוא לא דובר אמת, הוא התקשר רק 3 פעמים. ואז גם לעיתונאי שמקבל את התלונה, יש איזושהי הרגשה שהבן אדם לא בדיוק מדייק. ואז אומרים, רגע, אם הוא לא מדייק בזה, אולי בעוד דברים. ולכן מאוד מאוד חשוב, אם יש תלונה, להגיד בדיוק על מה התלונה. אם המקרר, למשל, קניתם מקרר, והמקרר, לדוגמה, עושה רעש, אז אל תגיד, הוא גם לא יפה, הוא גם מכוער, הוא גם מעוצב.
להיות ממוקד בעצם בבעיה.
תתמקד בבעיה שלך, הלאה. עכשיו, מאוד מאוד חשוב למקד זמנים ומקומות. זאת אומרת, אם, וגם אנשים, זאת אומרת, אם אתה, כשאתה מדבר עם נציג של חברה, לשאול, מי ומתי ובאיזה שעה, ולכתוב את זה, ביום, בתאריך זה וזה, בשעה זו וזו, פניתי לנציג החברה, קוראים לו זלמן, וקיבלתי את המענה הבא, ומאוד מאוד, ולכתוב את זה, שוב, בתמציתיות, את הטענות שלכם. הלאה, מאוד, אם יש לכם תיעוד, אוקיי? לצרף תיעוד, אם זה תמונה, או אם זה הקלטה קולית, שיש לשיחה להעביר את זה, או לציין, כי לא תמיד אפשר להעביר, לציין, ברשותי יש הקלטה, ברשותי יש תמונה, ואז החברה שוקלת פעמיים, כי לפעמים היא חושבת שאולי אפשר לתת משהו אחר ולנסות ולמרוח.
אני רוצה,
זה דבר שמאוד מאוד עוזר.
יצחק, בגלל שיש לנו מעט זמן, אני אומר משהו שככה, ראיתי את זה גם בעצמי, בעבר, לא מעט, טיפלתי בלא מעט תלונות, וכשאדם פונה לתקשורת, החברה פתאום מתעוררת ואומרת לו, אוקיי, בוא נסגור מולנו, תעזוב את רדיו כל חי בצד, אני אפתור לך את זה. מה האינטרס של הלקוח בסיפור הזה?
עכשיו, אני מבין למה לקוח מתקשר ואומר לי, תשמע, אני בעצם מתחרט, אני לא רוצה לפרסם. למה? כי הוא מפחד שאם הוא ימשיך, אז החברה לא תסייע לו. אבל צריך להבין, א', העיתונאי לא עובד אצלך, ובכל מקרה, הוא יכול, אם הוא רוצה, הוא יכול לפרסם את זה גם ללא הסכמה. ולכן, אם אתה לא רוצה שזה יפורסם, אל תפנה לתקשורת. עכשיו, אפשר לבוא ולבקש מראש, אני פונה, אבל אני מבקש שהשם שלי לא יפורסם. זה לגיטימי לחלוטין, אבל מה שלא לגיטימי זה לבוא ולבקש עזרה ולקבל עזרה, ואחר כך לבוא ולהגיד, אני לא רוצה. עכשיו, עוד דבר, חשוב גם להבין, כי גם כשאתה פונה לעיתונאי, העיתונאי יכול לפרסם את זה, ולכן גם אם אתה אומר לו, אני לא רוצה שתפרסם...
כן, אבל מעבר לזה, אני רק צריך להגיד בהקשר זה שני דברים. א', כבר היו דברים שבהם החברה אמרה, אוקיי, אוקיי, נסדר, נסדר, ואז נשארים קרחים מכאן ומכאן, כי ברגע שהם הבינו שהאיום התקשורתי ירד, אז הם ירדו מזה. ואני רוצה להגיד גם עוד משהו בהקשר הזה, תהיו הוגנים כלפי השאר. כלומר, אם אתם נתקלתם בעוול הזה, ואתם התמודדתם איתו, יש עוד אנשים שמתמודדים. וככל שאנחנו, אנחנו לא נוצאים פה כדי לתלות אף אחד, או כדי להעמיד מישהו על הגרדום. אנחנו בסך הכל מנסים לתקן את העולם, ולעשות עבורכם את המציאות טובה יותר. אז כשאתם עולים פה, אתם עוזרים לא רק לפתור את הבעיה שלכם, אלא גם בעיות של אחרים. יצחק טסלר, העיתונאי, טוב, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ונעשה את זה בהזדמנות אחרת. תודה רבה.
בשורות
טובות
בהצלחה בתוכנית.
תודה, תודה. ונזכיר שהמספר שלנו להשארת תלונות, גם בנושאים בירוקרטיים וגם על עוול צרכני, 039-039-039, שלוחה מספר 17, אנחנו נקבל את הפניות, נחזור אליכם ונטפל בעזרת השם. מיד אחרי הפרסומות, יהיה פה הסל המשתלם ביותר, עשינו השוואה, והתוצאות, אני חייב לומר, הפתיעו גם אותי, כמה אתם הולכים לשלם, על הקניות שאתם הולכים לעשות לפני החג. 5:29 בשטח צרכני, ואנחנו עם הסל המשתלם. עשינו כאן בדיקה מיוחדת, אבל כל זה מיד אחרי האות.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
אז עשינו בדיקה כזו, הלכנו פעם ראשונה בצורה מסודרת, כדי לשקף במידת האפשר סל קניות של משפחה חרדית. נצרף אלינו את הפרשן הכלכלי והפרסומאי חיים גיל, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. ואני ככה מספר למאזינים שכדי לנסות להגיע לסל הזה, ביקשתי מהרבה מאוד אנשים, קיבלתי עשרות רבות של חשבוניות קנייה, ביקשתי רק חשבוניות גדולות שמשקפות כסל של משפחה חרדית עם מספר ילדים, קניות שבדרך כלל הם 600 שקלים לפחות, היו גם חשבוניות של 1,400 שקלים, וניסינו לפלח מהם מה הצרכים של משפחה חרדית ואיך נראה סל שלה, כדי לנסות ולראות עבור הסל הזה, מי ייתן את המחיר הטוב ביותר. הגענו ליותר ב-60 מוצרים בסך הכל, כשהשתדלנו למצוא מוצרים שנמצאים בכל הרשתות, כדי שההשוואה תהיה אמיתית. והנה הנתונים שאני חייב לומר, חיים, הפתיעו אותי, תכף נשמע ממך התייחסות אליהם. אז בבני ברק, הרשת שהציגה את הסל הכי חסכוני, יש חסד, 737 שקלים בסניף הכי זול שלה, יש גם יש בשכונה, וסך הכל מנעד המחירים שלהם מגיע עד 782 שקלים, של שתי הרשתות האלה, יש חסד ויש בשכונה, תתי הרשתות, שזה סל בהחלט משתלם, וגם המחיר הגבוה שלהם עדיין משתלם ביחד לרשתות אחרות, אחריהם רמי לוי עם 770 שקלים על הסל שלנו, אחריהם שפע טוב סנטר, 808 עד 820, אושר עד עם 827 שקלים, ונתיב החסד בר כל טוב 848 עד 883, נגיד זה בדרך כלל חנויות קטנות יותר, סך הכל עד 850, זאת אומרת הפער בשוק העיר 850 שקלים בבני ברק, הפער בין הרשת הזולה 737 שקלים, לרשת היקרה 850 שקלים, יותר מ-110 שקלים, על אותו סל בדיוק. אגב, אם בירושלים, בדקנו גם שם בדיוק את אותו סל, יש חסד גם שם, הכי זול, יותר זול אפילו מבני ברק, 711 שקלים.
זה לא הפתיע אותך לגלות שבירושלים שווים פחות על אותו סל, כמעט בכל הרשתות.
אז אני אגיד לך, אם היית מדבר איתי לפני שהתחלתי לעבוד בירושלים ולעשות בקניות, מפעם לפעם הייתי אומר לך שזה מפתיע, אבל זה לא מפתיע, כי אני יודע שיש שם מבצעים בגלל תחרות עזה בתוך ירושלים, עם סניפים שנמצאים יחסית אחד מול השני, אז נגיד רק 711 שקלים עד 800 שקלים ביש חסד ויש בשכונה. רמי לוי, גם יותר זול מאשר בבני ברק, 758 שקלים, אושר עד בין 795 ל-825 שקלים, שהוא הסל יותר זול מאשר בני ברק, בני ברק זה 827 בסניף היחיד שלהם, נתיב החסד, בר כל טוב, זה בין 875 ל-901, גם משמעותית מחיר יותר גבוה, שוק מהדרין עם 927 שקלים, כשהרשת בירושלים הכי זולה, היא דווקא שפע טוב, עם 918 עד 940, הפער בין הזול היקר הוא יותר מ-200 שקלים על אותו סל בדיוק. אדם יקנה במקום אחד ויקנה ברשת אחרת, והגיע פער של 200 שקלים, איך אתה רואה את זה, חיים?
תראה, אתה התייחסת פה לסל שהוא סל שבועי, אפשר לומר, או דו שבועי.
לא שבועי, שבועי שמשפחה של עם 5-6 ילדים, זה בהחלט סל שבועי.
כן, עכשיו בואו נדבר על סלי המזון של החגים, שהם הרבה הרבה יותר גדולים, ויש בהם לא רק הרבה יותר מוצרים, אלא הם יותר מורכבים לתכנון. הפערים יכולים להגיע להרבה יותר מ-200 שקלים, זה מאות שקלים שאפשר לחסוך. זה בעצם התובנה שלי מהסקר הזה, מהשוואת המחירים הזו.
כן.
תראה, יש המון המון טיפים שיכולים לעזור לאנשים ללכת לקניות. הטיפ המרכזי שהוא בעצם מה שאנחנו רואים כאן, הוא פשוט ללכת ולבדוק, לבדוק מחירים, שווה לחטט רגליים. כשמדובר בחיסכון של מאות שקלים, בוודאי שווה להתאמץ, ולחסוך, מה גם שהיום יש כל מיני כלים טכנולוגיים.
אז זהו, אנחנו השתמשנו, צריך להגיד, בשביל הנתונים הללו, באתר פרייסז, יש להם יישומון שעובד גם במכשירים מסוננים, אתר פרייסז מבצע השוואה אונליין, אני רואה את זה כל פעם, ואני חייב להגיד לך, חיים, ברמה האישית, לפני שאני יוצא לקניות, בכל שבוע, אני תמיד נכנס, משווה את הסל שלי, רואה איפה הוא, אני לא צריך כל פעם להרכיב אותו מחדש, אני כבר פעם אחת הרכבתי וכל פעם בודק אותו, ואני לא תמיד קונה באותו מקום, כי אותו סל יכול פעם אחת להיות ברשת הזאת, ופעם בחנות הזאת, ואגב, בין אזורים בארץ, הפערים גדולים, לא כל אחד יעשה את השינוי, אבל הנה, למשל, יש לי את האופציה לקנות במקום אחד ליד עבודה, או ליד הבית, אז הפערים יכולים להיות מאוד גדולים.
יתרה מזו, אתה מדבר על הקטע הגיאוגרפי, אז לפעמים בצמוד, ממש באותו מתחם, אתה יכול לגלות פערים של עשרות שקלים באותם סלים, באותם מוצרים. וזה מדהים, כי לעתים זה קורה הרבה שהם מוזילים את המחירים של המוצרים המבוקשים, אבל הם מייקרים דברים אחרים. אז בסופו של דבר, אתה שכרו בהפסדו, מה שנקרא.
כן. חיים גיל, הפרשן הכללי והפרסומה, אנחנו עוד נעזר בך בהמשך, ונקבל ממך קצת את מאחורי הקלעים של איך זה נראה בהחלטות של רשתות השיווק, ומה התעלולים שהם עושים, כדי שנשלם יותר. חיים גיל, תודה.
יש לי רק משפט אחד לומר
בקצרה.
לסיום, כשאתם נכנסים לסופר, תחשבו שאתם נמצאים בתוך משחק אתגרי, ואתם מול בעלי הסופר, או מול האנשים המקצועיים שעומדים מאחורה ועושים הכל, על מנת שהכיס שלכם יתרוקן יותר מהר.
יש לי תחושה מי ינצח במשחק הזה, אבל אנחנו נמשיך בהזדמנות אחרת. חיים גיל, תודה.
כל טוב.
נשארים בדיוק בעניין הזה, אומרים שלום לעורך הדין, עורך הדין, ליאור ניסים. ערב טוב. ליאור? הוא מהמועצה...
הלו, שומעים אותי?
בהחלט, עכשיו שומעים נהדר, מהמועצה הישראלית לצרכנות. וככה, האמת שהנתונים, כמו שאמרתי, אצלנו הפתיע אותי על אותו סל, יותר מ-200 שקל פער, בין חנויות שנמצאות במרחק גיאוגרפי לא מאוד גדול, אמנם חלקן יותר קטנות ויותר גדולות, אבל פניתי אליך כי אתם במועצה לצרכנות בעצם מבצעים מעקב אחרי סל ענק של בערך 1,000 מוצרים, ומה אתם רואים אגב? האם המחירים באמת עולים כמו שהתחושה שלנו הצרכנים?
נכון מאוד, אז באמת מדי חודש אנחנו מבצעים מעקב אחרי סל של כמעט 1,000 מוצרים. אנחנו מבצעים את המעקב הזה כבר כמעט 13 חודשים, ואם אנחנו מסתכלים ככה בראיית מקרו, אנחנו רואים שלעומת שנה שעברה, ביחס לבדיקה שביצענו בסוף חודש אוגוסט, אנחנו רואים עלייה של כ 4.6% במחיר, שזה מדובר בעלייה
כמעט 5% שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה, כשזה הוצאה על מזון היא אחת ההוצאות הגדולות של משפחה, ובעצם המשמעות הזאת היא הוצאה של מאות שקלים נוספים לשנה, כשמדובר בטח במשפחה ברוכת ילדים. השאלה היא באמת, הזכרנו את זה בשיחה קודמת עם חיים, עד כמה במשחק הזה של משחק המוחות או הורדות הידיים בינינו לבין הרשתות, יש לנו בכלל מה לעשות, או שאנחנו עם ידיים מאחורי הגב בכלל במאבק הזה?
מאוד קל לחשוב שאין לנו מה לעשות, ואנחנו נתונים לחסדיהם של הכימונאים ורשתות היצור. אז זה לא נכון. תנאי השוק מאפשרים לנו הצרכנים להשפיע ולהכריע במחירים של הרשתות הכימונאיות. ואני חושב שיש כמה טיפים שאפשר ככה לתת.
אז הנה, בשמחה, בוא נספיק כמה.
להתכונן לקראת הקניות של ראש השנה.
בהחלט. אז הנה, המאזים שלנו כבר עם דו ועד, כי ביקשנו מהם בתחילת התוכנית, אז בוא תן לנו בקצרה כמה טיפים בזמן שנותר לנו.
טוב, נתחיל מה-OBS. קיבלתם שי לחג, עכשיו המעסיקים מחלקים שי ותווים כאלה.
תווי קנייה.
אז נתנו אותם לצורך קניות בסופר. אין מה לשמור אותם בארון, אתה יודע, לפעמים אנחנו מקבלים תלונות מצרכנים ששכחו את תווי הקנייה שלהם בארון, והם כבר פג תוקפה, מה שנקרא, ולצערי אין מה לעשות עם זה.
אז במקום לקנות בהם משהו שאנחנו לא צריכים, את מה שאנחנו צריכים, אפשר להשתמש בזה, אוקיי.
נכון, מדובר בכסף אמיתי.
כן.
טיפ נוסף, רכשו יותר מותגים פרטיים. לרוב המותג הפרטי זול יותר מהמוכר, אבל לא בהכרח בעצם מדובר במוצר נחות יותר. אתה יודע, כשאנחנו משלמים פחות, אנחנו חושבים אולי זה מוצר פחות טוב. זה לא נכון. היצרן של המותג הפרטי הוא אותו יצרן של המותג המוכר. הרשת פשוט אורזת מחדש את המוצר כדי להציע אותו במחיר יותר זול.
לפחות בחלק מהמקרים זה כך, נכון. אז זאת אומרת פשוט, לכו תסתכלו על המדף כשאתם נמצאים בסופר, ותבדקו האם יש מוצר מקביל, לפעמים הוא אפילו אותו יצרן, וזול משמעותית.
נכון מאוד. עוד טיפ ככה שדיברנו ככה, דיברתם מקודם על המשחקים של הרשתות הקמעונאיות, אז מה שאנחנו מציעים זה להסתכל גם על המדף התחתון או על העליון, שם נמצאים המוצרים הזולים יותר. אנחנו מכירים פרקטיקה שבה רשתות השיווק בעצם מציבות על המדפים שבגובה העיניים את המוצרים היקרים יותר, ככה שזה ייראה לנו יותר נגיש ונמהר לשלוח יד כן. ולשים את המוצר בעגלה.
אז הנה, עוד טיפ שקיבלנו, אנחנו נמשיך להיעזר בכם גם בעתיד. עורך הדין ליאור ניסים מהמועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה ושנה טובה וזולה.
שנה טובה, חג שמח.
הוגנת בעיקר, חג שמח. ואנחנו עם חדשות הצרכנות, עם פסח באגד.
חדשות הצרכנות.
שלום לכם, אנחנו עם פינת הצרכנות לשבוע זה. לקראת ראש השנה המתקרב הושק טעם חדש לסדרת העיינות המרעננים של עקבי קרמל בשם בז תפוח. היין כליל, נגיש וארומטי בעל ביאבוע קל, מיוצר בסגנון איטלקי ומעניק חוויית שתייה מעודנת ורעננה לסעודת החג. מחלקת המאכלים המסורתיים של גולדיס מציגה תפריט ייחודי עשיר ומגוון לסעודות החג. זאת בהתאמה אישית למסורת המשפחתית שלכם, להשיג בחנויות גולדיס בירושלים ובבני ברק. תקופת החגים ידועה כעמוסה במיוחד במשקי הבית. דייסון מציעה מחירי חג מיוחדים עבור שואב האבק שלה שישים קץ לטרדת הניקיונות. הטכנולוגיה הייחודית של דייסון מאפשרת ניקיון יסודי ולאורך זמן. תחום הזו לתינוקות הולך ומתפתח מבחינה מדעית בשנים האחרונות. דבר זה מתבטא ברכיבים ייחודיים המתווספים לתרכובות מזון תינוק, כפי שעושה מטרנה. מטרנה מציעה מזון תינוקות עשיר בפרוביוטיקה, חיידקים ידידותיים, המסייעים בהגנה מפני חיידקים פתוגנים, החיוניים להליך גדילת והתפתחות הילד. הנתונים מציגים, קופת חולים מכבי ממוקמת גבוה במדדי שירותי הבריאות בישראל. לקראת השנה החדשה מצביעה מכבי על הנתונים המסכמים של שנת תשפ"ג, המעידים על סל השירותים הרחב והמקצועי שמעניקה הקופה ללקוחותיה בפריסה ארצית. כפי שמספר משה שלזינגר, מנהל המגזר החרדי במכבי.
היתרונות של מכבי שירותי בריאות ברחבי הארץ הם במנעד רחב של תחומים. החל ברפואה מקצועית המוגשת על ידי רופאים מומחים, עובר דרך פריסת שירותים ועד הנגשת שירותים והתאמה מרבית לכלל החברים.
פעילות שיווק קרקעות מהווה מרכיב כלכלי רווחי עבור קהל המשקיעים. ענף רכישת קרקעות חקלאיות הוכיח את עצמו כאפיק השקעה רווחי ובטוח. כפי שמסביר יקיר מלכה, בעלים ומנכ"ל של חברת מלכה השקעות.
קרקע בטאבו פרטית, צהובה על פי התוכנית מיתר ארצית, תמ"א 35, קרובה מאוד לאזור בנוי, 300 דונם, הסכם שיתוף מאוד מאוד גדול, חברה שכבר בשירה במתחמים בישראל להפשרת קרקעות.
בשבוע האחרון נכנס מנכ״ל כללית שירותי בריאות אלי כהן לבתיהם של גדולי ישראל. המנכ״ל קיבל את ברכת הדרך להמשך עידוד הציבור לעריכת בדיקות תקופתיות ולהגברת מודעות לשמירה על אורח חיים בריא, כחלק מקמפיין נרחב של כללית לקידום רפואה מונעת ואורח חיים בריא במגזר. אלטמן מציגה את השפעתם החיונית של רכיבים תזונתיים המצויים בתוספי התזונה היעילים בחיזוק היכולות הקוגניטיביות ובפיתוח חוסן בילדים. עם תחילת שנת הלימודים, חפשו את תוספי התזונה של אלטמן, שיעשו לילדיכם את שנת הלימודים מוצלחת. סדרת מרקחי הכביסה המוכרת והאהובה של סאנו מקסימה מתחדשת במרקח בניחוח אולטרה פרש מרענן. חפשו את הסדרה החדשה על מדפי רשתות השיווק, מרקח כביסה בניחוח אולטרה פרש. עד כאן פינת הצרכנות לשבוע זה, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.
תודה לפסח בגד. נזכיר את המספר שלנו לתלונות שלכם, התמודדות שלכם מול עוולות צרכניות ומול קשיים בירוקרטיים, 039-039-039, שלוחה מספר 17, תשאירו לנו פרטים ברורים, נחזור אליכם ובלי נדר לטפל. ואין אדם נפרד מחברו, אלא תוך דבר הלכה ונושאי צרכנות, יש להם לא מעט משמעויות הלכתיות. שלום הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
שלום, שבי לחבל המאזינים.
ורצינו ככה לכבוד התוכנית החדשה, להתעדכן בנושאים צרכני ובהשפעה הלכתית, והשאלה היא, כשיש פגם במוצר, והמוכר יודע על זה, האם זה באחריותו להדכן את הקונה, או שהקונה זו אחריות שלו לעשות את הבדיקה?
אז אם כן, דברים מפורשים ברמב״ם, בשולחן ערוך, שכותבים שאסור לרמות את בני אדם במקח וממכר ולגנוב דעתם, וכאשר המוכר יודע שיש פגם בממכר, שיש מום בממכר, עליו להודיע לקונה, בלא שום ספק הדבר הזה נפסק להלכה. יתרה מזאת, גם כאשר מדובר בפגם כזה שאין בו חיסרון ממון, גם אז קיימת חובה של המוכר לדווח. לדוגמה, ישנה פגמים שאם הקונה היה יודע עליהם לפני הקנייה, הוא היה נמנע מלקנות, אבל אחר כך, אחרי שזה כבר קיים אצלו, הוא לא יבטל את המקח בשביל פגם כזה. לדוגמה, יש איזושהי שריטה קטנה על איזה ראית שאדם קנה, או על מקרה וכדומה. מראש היה רואה את זה, לא היה קונה. אחרי שכבר קנה, הוא מסכים, הוא מוכר, הוא מסכים שישאר אצלו. גם מסוג זה, על המוכר לדווח לקונה, אם לא דיווח, הרי זה בגדר של גניבת דעתו של הקונה, והדבר הזה אסור.
אז הנה, החכמנו, מוכרים, היזהרו בדברי חכמים. הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה.
בבקשה,
כל טוב. נודה ליעל צייטלין על העריכה, לשלמה פולק על ההפקה, יונתן עדייב על הביצוע הטכני. ונזכיר לכם שוב את המספר, המספר שמיועד לכם, התמודדתם על קושי צרכני, 039-039-039, שלוחה 17, ונזכיר שעל הצדקה כתוב, ובחנון הנה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.